גדול, כך אומרים לו מן השמיים. כנראה שידעו שיסופח הגולן באותו יום. טוב, ובכן, אנחנו בפסוק י"ג בפרק מ"ה. והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים, ואת כל אשר ראיתם ומיהרתם, והורדתם את אבי הנה. כלומר, יוסף אומר שמאחר והוא הגיע לכל הכבוד הזה, בוודאי שההשגחה חפצה בכך שהוא יהיה במצרים, אם כן זהו הזמן שבו צריך לקיים את הגלות. ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק, ובנימין בכה על צוואריו, וינשק לכל אחיו ויבק עליהם אחריכם. דיברו אחיו איתו, והכל נשמע בית פרעה לאמור, באו אחי יוסף וכו'. כן. אז הוא, כל זה הופך להיות, עובר לשיפוטו של יעקב. מה תהיה המדיניות של המשפחה עכשיו? האם תהיה כיוסף או כיהודה? מי שגרם לייחוד זה בנימין. כלומר, כיוון שאי אפשר היה לוותר על בנימין, לכן הוא חיבר אותה. השאלה היא מה עושים עכשיו? האם כיוסף או כיהודה? אז זה יעקב צריך להחליט. מה? כי הוא זקן, שמה ימות? כן. ויש... מה? לא, הוא טעה לחשוב שיוכל לנתק את עצמו לגמרי מן האומה. השאלה היא, אבל ברור שיוסף מייצג משהו בתוך האומה. כלומר, יכולה להיות החלטה שלזמן מסוים חיים בגלות, אבל בלי הסימביוזה התרבותית המוחלטת, מה שנקרא הגטו, זה מה שמציע יוסף. ואכן הוא צודק, זה הזמן. בהתחלה כן. בהתחלה הוא חשב שצריך לעשות סימביוזה תרבותית מוחלטת ולהשפיע באופן סודי מבפנים. נתברר לו שהוא לא יכול, כי הוא לא יכול להביא את בנימין. זאת אומרת שהוא לא יכול לקחת את הדור הצעיר, דנו את היהודי של העתיד לדבר הזה. ולכן הוא מוכרח להסכים שיהיה קיום משונה, הגטו. כשהגטו יפעל חצי מהפעולה ובסופו של דבר יצטרכו לחזור לארץ ישראל. כן? למשל, איך כתוב כאן, בפסוק, איך כאן מוכר, נות כזה. כן, בפרק מ"ו, פסוק כ"ח, למשל. ואת יהודה, שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן. כלומר, יעקב מחליט לשלוח את יהודה ליוסף. משום מה הוא צריך לשלוח את יהודה? מה זה להורות לפניו? רש"י כותב, לפנות לו מקום, ולהורות האח יתיישב בה. לפניו, קודם שיגיע לשם. זאת אומרת, מכאן ואילך, ההנהגה של האומה בתוך הגלות לא תהיה של יוסף, אלא של יהודה. רש"י אפילו מוסיף, הוא מדרש אגדה להורות לפניו לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. אז הוא ממנה את יהודה ראש הישיבה. כלומר, השיטה שתלמד, שתורבץ בקרב האומה, תהיה השיטה של יהודה. אבל יוסף הוא המלך. זה אומר שהוא המלך, אבל הוא לא יכול ללכת נגד הכיוון של יהודה באופן מוחלט. זאת אומרת, אמנם אנחנו נהיה בגלות, אבל מתוך ציפייה מתמדת לשוב לארץ ישראל. כלומר, אנחנו נחיה מבחוץ כאילו שאנחנו איזו עדה דתית בין העדות של מצרים, כשמצד האמת אנחנו תמיד נשמור על הזיכרון הלאומי שלנו והציפייה לשיבה לארץ ישראל. אז זה מין שילוב בין יוסף ליהודה בזמן הגלות. זה אחר כך יהפוך לשילוב בין יוסף ליהודה בתחום המשיחי גם כן. כן, מה אתה רוצה?
אומרים שאבא שלנו קיבלו כל התורה.
נכון.
עכשיו, מה אלה עובדים?
זאת אומרת, פשוט
לא מהגי התורה, הגלות, והאמן פעם אמרת שהיינו צריכים את השולחן
הרוך בשביל שירומה
בגלות.
נכון. מה אלה הם עד? אלה מנהגי האומה. מנהגי האומה. כן, הרי זה ברור שלא תיתכן קבוצה אנושית כלשהי שאין לה מנהגים. נכון? אין דבר כזה. אז גם להם היו מנהגים. והמנהגים האלה היו שורשי התורה. כן? למשל, איזה שפה הם דיברו למשל? עברית. זאת אומרת, אם הם דיברו עברית, אז הם לא למדו את זה מהתורה, נכון? עוד לא הייתה תורה, אז איך הם ידעו עברית? אלא כדי שהתורה ניתנה לדוברי עברית. אז כלומר, אתה רואה שזה כבר...
יכול להיות מהגלות שלנו במקום
שיותר
דומה לנו
מאשר מצרים, אז הם גדולים? זה גם יכול להיות. זה מה שקרה כשהיינו בבבל, שהתחלנו לדבר ארמית. כי ארמית קרובה לעברית. מה שאין כן, המצרית והעברית הן כל כך רחוקות, שנשאר האנטגוניזם.
אתה אמרת, אחד שם גדול שלא דיברו, דיברו לשון הקודש. זה שונה.
כן, נכון. הם דיברו לשון הקודש. לא כולם. מה?
לא מחייב דווקא שהם...
לא, הם לא יכולים ללמוד את זה מהתורה.
זה לא קשור לשם כמו את התורה או לא. אין כאן חייב, אין כאן חייב...
אני שואל אותך, באיזה שפה כתובה התורה?
בעברית.
ואיזה שפה הם דיברו?
לשון הקודש.
לשון הקודש, באיזה מילים היא משתמשת?
טוב, אז...
במילים של השפה העברית, נכון?
אז מה ההבדל ביניהם?
ההבדל הוא האם זה העברית עם הכוונות שלה, דהיינו תורת הנבואה שבתוכה או לא. מובן?
לא.
מה לא?
למה?
אתה שואל, אתה לא יודע מה ההבדל בין עברית ללשון הקודש?
את זה הבנתי.
נו, אז מה ש...
בין עברית לבין לשון הנבואה שאתה לא הבנתי.
הסימן שאתה לא הבנת את ההבדל בין עברית ללשון הקודש.
אז נתון
מהתורה. לשון הקודש זה הלשון המסוגלת להופעת הקודש. דהיינו, הנבואה. הנביאים, הם משתמשים באוצר מילים. נכון, הם יכולים לדבר בשפה שבה הם גדלו. למשל, אם נביא גדל ביפן, אז הוא ידבר יפני. אבל יש משהו אחר חוץ מאוצר המילים. יש גם הופעת הקודש, דהיינו הנבואה. וצריך לדעת לדבר באופן... שהוא מהווה צינור ראוי להופעת הנבואה. זה בעלי לשון הקודש. והשפה היותר מתאימה להיות לשון הקודש היא העברית.
זה משהו מוחשי או משהו רוחני?
זה מוחשי, כלומר רוחני. דבר רוחני הוא לא בלתי מוחשי. התרגלו לזה.
שני אנשים שומעים את אותו דבר, אחד מתנבא, שני לא מתנבא.
נכון.
זה משמעות.
נכון.
גם ביפנית יש לשון
קודש? כן, אבל זה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה להתנבא ביפנית מאשר בעברית. זה לא בלתי אפשרי. מה? למה לא? הרי הנבואה היא דבר השם אל האדם. אז האדם זה האדם. ואם האדם גם מדבר יפנית, למה שהשם לא ידבר עמו? כמו שמצאנו גם שהנביאים דיברו לפעמים ארמית. ספר דניאל. כן, בארמית. בחלקו.
אה, דיברו ארמית אלינה אולי.
איך אתה יודע? כן.
במזרח הזה באמת אין לך היה שמובריך. דיברו נגיד צ'רקסית וקיבלו לשון הקודש.
כן, אז לפי דבריך יוצא שלמרגלות הר סיני, משה אמר להם, לפני שאני מדבר איתכם, לפני שהקדוש ברוך הוא ידבר איתכם, תעברו אולפן, תלמדו את השפה שבה הקדוש ברוך הוא ידבר איתכם. זה מה שאתה אומר, נכון?
לא.
אז מאיפה הם הבינו?
דיברו מצרית אז, לא?
אז אני שואל אותך, טוב, מאיפה הם הבינו? את דברי התורה. מאיפה השפה הזאת הייתה ידועה להם? או שלא הייתה ידועה?
לשון הקודש, הם קיבלו נבואה באותו זמן.
הרי אני שואל אותך שאלה. אבותינו במדבר, איזו שפה הם דיברו ביניהם? אתה אומר מצרית. אז איך הם הבינו את התורה הכתובה עברית?
זה לשון הקודש, הם קיבלו נבואה.
הם קיבלו נבואה, ואיך הם הבינו?
מה בעיה להבין?
הם לא יכולים להבין, הרי זה... הוא מקבל נבואה. הם הבינו את הכל?
כן.
איך הם הבינו? הם לא ידעו עברית. לפי דבריך.
קודש, הם
לא מבינים. אז מה אם ידעו לשון הקודש? אבל אם לשון הקודש, אז זה צריך להיות דרך המצרית שלהם.
מה הבעיה?
אבל אז רגע, ממתי היהודים, ממתי בני ישראל התחילו לדבר עברית? זה מה שאני שואל אותך. אז אני באמת רוצה לדעת, בימי יהושע? מתי?
משה רבנו
נורד
הסיני כבר אחרי כל הדור הזה, מה שנדבר על התקופה הזאת.
כשאבותינו ירדו למצרים, איזה שפה הם דיברו?
לא יודע,
לשון
הקודש
מן
הסתם.
מה זה לשון הקודש?
לא יודע,
כל הזמן כשהם הלכו למקולת הם התנבאו? כשהם אמרו תעביר לי את המלח בבקשה, באיזה שפה הם אמרו את זה? אתה אומר, דווקא לשון הקודש, הרי מה זה?
לא, בסדר, שפה אחרת, אני שואל, מאיפה ההוכחה שהם דיברו עברית? יכול להיות דיברו מצרית ביניהם גם בארץ ישראל?
למה שידברו במצרית? זה הם לא מצרים.
אז שפה אחרת,
אבל... אבל, ראה, מאיזה עם הם היו?
מאיפה ההוכחה שזה עברית?
אני שואל לך, מאיזה עם הם היו? עברית. עברית. עכשיו, מי אמור לדבר עברית? כורדים?
הם עבריים, אומר
שדיברו עברית אבל,
לא מבין את הרעיון.
זאת אומרת, איך, מניין לך שיפנים מדברים יפנית? איך זה יכול להיות? הם יפנים, נכון, אבל מי אומר שהם מדברים יפנית? תחשוב לי. בסדר, אז יהודה שלח לפניו את יוסף, אז כאן מתחדש סגנון חדש, בסדר? עכשיו, בתחום המשיחי אנחנו גם כן נראה משהו חשוב. כלומר, יהודה התחיל להבין שאומנם הוא צודק בזה שהוא רוצה לבנות את מרכז הקודש בארץ ישראל, אבל יש לו תפקיד בזמן הגלות. כי הרי אם נסתכל עוד פעם בפרק מ"ו, פסוק, איזה זה היה? כ"ח. כתוב, ואת יהודה שלח לפניו, היה אפשר להגיד, ואת יהודה שלח לפניו להורות לפניו גושנה. אבל יש פה תוספת של שתי מילים, נכון? ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף. זאת אומרת, מה אומר לי יהודה? יש לך מה ללמוד מיוסף. אתה הולך להיות ראש ישיבה, אבל תלמד משהו מיוסף. מה אתה תלמד מיוסף? את מדעי המדינה. כי בישיבה לא לומדים את זה. ואם אתה לא תלמד מיוסף את הכישרון המדיני, אתה לעולם לא תוכל להקים את ההסתדרות הציונית בבוא הזמן. נכון? מה? למדנו. עובדה, שלחנו למשל במאה ה-19, שלחנו יהודי אחד ללמוד את מדעי המדינה בווינה ובפריס, וככה יכולנו להקים את ההסתדרות הציונית. אבל בית המדרש סימפט אותו. כלומר, תלוי מי. נכון? זאת אומרת שסידרנו שיהיה ענף בתוך בית המדרש שיהיה בקשר עם יוסף. ואז היה אפשר להקים את ההסתדרות הציונית ולהביא לכאן יהודים ולהקים מדינה. אז זה בדיוק מה שכתוב כאן, ואת יהודה שלח לפניו להורות, אבל את מי, לאן הוא שלח אותו? אל יוסף. אז יוצא שפה אין לנו כבר יותר יהודה המקורי, ואין לנו פה יוסף המקורי. כל אחד מקבל מהשני.
יש?
מה?
יש מה לדייק בין לפניו לבין לפניהם?
יכול להיות. מה אתה רוצה לדייק?
לא, כי לכאורה, אם זה לפניהם, למי שמורד מהארץ, זה לא מורה ליוסף. זאת אומרת, הוא שולח אותו, כאילו שהולך להתוות דרך רק בבני ישראל שעובדים לשם. מה שקורה במצרים שימשך כמו שהוא. אבל הוא עכשיו שולח אותו שיכין את הקרקע רק מי שהולך להיכנס לשם, בלי קשר למה שקורה מסביב.
כלומר, זה לא בשביל מצרים שהוא עושה את זה. נכון, נכון, אפשר להגיד. עכשיו, בואו נחזור לפרק ממה, פסוק כ"ה. ויעלו ממצרים, ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם. כן, פרק ממה, פסוק כ"ה. דילגנו וחזרנו אחורה. ויעלו ממצרים, ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם, ויגידו לו למור, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. ויפוג ליבו כי לא האמין להם, וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם. וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. מה זה ותחי רוח? אומר, תסתכלו באומקלוס, אושרת רוח קודשה. על יעקב אבוהם. אגב, הגרסה של הרמב״ם, הרמב״ם מצטט את האונקלוס הזה בשמונה פרקים, שמה זה אושרת רוח נבואה על יעקב אביהם. כן, פה אצלי כתוב רוח קודשה. תלוי בהוצאות. כן, טוב. פסוק כפחת, ויומר ישראל. מי זה היה עד עכשיו?
יעקב.
זאת אומרת, אם האומה שלמה, אז הוא חוזר להיות ישראל. נו? דילגנו כמה פסוקים, אז מה? אז מה? אפשר? כן. ויומר ישראל, רב, עוד יוסף בן יחיא, הלכה ויראינו בטרם אמות. אז מי הולך למות? מי הולך למות? מה פתאום? ישראל. ומי יחיה? יעקב, נכון? תסתכלו לרגע אחד בפרק ממזיים פסוק כפחת. פרק ממזיים פסוק כפחת. כתוב, מי אומר שם? ויראינו בטרם אמות. מי מדבר שם? בפרק ממה פסוק כפחת, מה כתוב? מי מדבר שם? אז מי הולך למות? לפי פסוק כפחת זה ישראל. בסדר? עכשיו, נחזור עכשיו לפרק, נתקדם לרגע אחד לפרק ממז פסוק כפחת. ממזיין כפחת. ממזיין כפחת. מה כך מסובך? ויחי יעקב בארץ מצרים. עכשיו תסתכלו בפסוק כפתת, ויקרבו ימי ישראל למות. טל, מצאת או לא? כשאני אמרתי למצוא, אז חלמת. אז עכשיו כולם מחכים רק שתמצא. לא, לא, אני מחכה שתמצא. ממזיין כפחת, מצאת? ממזיין, כפחת. מצאת, כן או לא? מה כך מסובך? אתה יודע, הפרקים מסומנים, הפסוקים מסומנים.
אתה רואה פה סימן הפרק?
כן,
נכון. ופה איזה פסוק זה? כן,
יופי. כולם חיכו רק לך. עכשיו, בפרק ממזיין, פסוק כפחת, כתוב ויחי יעקב, נכון? בארץ מצרים. פסוק כפחת, מה כתוב? לא, לא כתוב ישראל, כתוב ויקרבו ימי ישראל למות. זאת אומרת, כשיעקב חי, ישראל מת. מה? זה בדיוק, ויומר ישראל, רב עוד יוסף בן יחי, אלך ויראינו בטרם אמות. כי מי הולך למות? זהו, אז קורה פה משהו מאוד משונה. ברגע האחרון, כשהוא עדיין בארץ ישראל, והוא יודע שיוסף קיים, והאומה שלמה, קורא לעצמו ישראל. אבל הוא יודע שעכשיו הוא הולך לגלות. אז הוא יודע שישראל הולך למות. מדוע? כי יוסף חי. זאת אומרת, מי שמנהיג עכשיו את האומה, זה המנהיג הגלותי. לכן הוא יודע שישראל הולך למות, ויעקב הולך לחיות.
יכול
כאדם
פרטי גם תגיד, כי
אדם
פרטי שאכפת לו
מהבין שלו? מה זה מעניין אותם? טוב, כן.
בואו לכמה פעמים, אבל אני מושב חדד את העניין שיוסף עשה לקניין את הגלות, הוא באמת חשב שיש להם סיכוי יותר טוב להצליח בתור בגלות מאשר בתוך עם ישראל.
יוסף מעניין אותו תיקון העולם. ולכן הוא צריך לתקן את העולם, צריך ללכת אל העולם. זאת השיטה שלו.
מה המשמעות
של
יעקב כאן?
יעקב זה יהודי הגלות. כן.
לא
יכול להיות
תגיד שבלי יוסף הוא חסר ואז יעקב.
לא, 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 לא. תסתכלו. רגע אחד, שוב בפרק ממבב. עכשיו, פרק ממבב, פסוק א'. כן.
הוא שאל שאלה, מה המשמעות של יעקב? מה שיעקב זה השם הגלותי?
נכון.
ומשהו לא מסתדר.
המצב של הקטנות, זה הכוונה.
כן, אבל לכאורה מה שהיה צריך להיות, לפי השיטה של הרב, כן?
כן.
זה שכאשר יעקב נולד, קוראים לו ישראל, כאשר הוא יוצא לגלות, אז היה, לא יאמר עוד שמך ישראל, כי מיעקב, כשחוזר לארץ, חוזר לישראל.
יפה. אתה צודק יפה מאוד. זאת זאת אומרת, יעקב בארץ ישראל צריך להיקרי ישראל, כשהוא יוצא לגלות, הופך ליעקב, כשהוא חוזר מהגלות, חוזר להיות ישראל. נכון? צודק.
אז למה זה לא ככה?
זה ככה כתוב, תסתכל בפרק מ"ו פסוק א', בדיוק בגלל זה אמרתי את זה.
לא הבין.
מה?
עוד לא עם, מה שמגיע
זאת אומרת שהוא עוד לא היה עם, זה נכון, זאת תשובה לשאלה שלו, אבל אני אומר, אני רוצה להגיע ליותר עמוק מזה. תסתכלו בפרק מ"ו פסוק א', וישא ישראל וכל אשר לו. מצאתם או לא? כן. טל, אני בטוח שמצאת. אחרי הטראומה שעשיתי לך. טוב. וישא ישראל וכל אשר לו. ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. למה הוא זובח לאלוהי יצחק? מה? אף פעם לא עזב את? את ישראל? מה זה ישראל? את ארץ ישראל, אתה מתכוון. כן, ישראל זה שם של מדינה היום, לא הייתה מדינה. כן? יצחק מעולם לא עזב את ארץ ישראל. ולכן, ולא רק זה, מי אמר לו לא לצאת מארץ ישראל? אלוהי ישראל. זאת אומרת, אלוהי יצחק הוא זה שאוסר לצאת לגלות. לכן כשיוצאים לגלות צריך לבקש רשות מאלוהי יצחק דווקא. כי אלוהי אברהם לא התנגד. אז לכן כתוב, וישא ישראל... וכל אשר לו ויבוא באר השבה ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ותשובה לשאלה, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב. בחלום, נראה לו בלילה, מראות הלילה. זה בדיוק, במראות הלילה, הוא מראה לו את הלילה והוא אומר לו יעקב, יעקב. זאת אומרת, הוא מחליף לו את השם. בדיוק כאשר הוא עלה לארץ ישראל, הוא הפך מיעקב לישראל. הרשות לצאת זה לחזור להיות יעקב בגלות. עכשיו זה דבר מאוד חשוב, כי זה אומר שיש לנו שתי אופציות קיום. אפשר להיות קיימים בתור ישראל, אפשר להיות קיימים בתור יעקב, תלוי לפי המצב. שלא כמו אברהם ואברהם, שכל הקורא לאברהם, אברהם עובר בעשה ובלא תעשה. מה שאין כן, כלומר, הזהות אברהם לא חוזרת לעולם, כי זה שייך לגויות. בתוך האומה הישראלית יש קיום מעין אברהם, בתור יעקב, זה הקיום הגלותי. כן.
אני אף לא בטוח שהבנתי, לא חושב שקיבלתי תשובה לשאלה שלי. כי אני התכוונתי, כאשר הוא נולד, לכאורה היה צריך לקרוא לו ישראל. כאשר ברגע הלידה, הוא נולד בארץ ישראל, ואז היה צריך לקרוא לו ישראל, כי זה בעצם המהות שלו בארץ.
אני שואל לך מתי הוא נולד.
ביום שהוא נולד.
לא, מה פתאום?
ברגע שיש ילדים, אז האדם נולד.
מתי האומה נולדה?
זה הלידה של יעקב.
כן, ודאי. זה קרה כשהוא הגיע לארץ. ואז הוא נקרא ישראל. אז הוא נולד. מובן? לפני כן זה חייו של אדם פרטי.
שעוד לא הגיע... יש יעקב פרטי ויש יעקב ציבורי.
בוודאי. הרי היעקב הפרטי איננו אהוב על ידי יצחק. יצחק אוהב את עשיו. הוא אומר, זה בן אדם שיכול להקים מדינה. זה, יש לו צייד בפיו, הוא לוקח את החרב. זה אדם ש... יכול לנהל את העולם. יעקב הוא חלש. יעקב אשתם יושב ועלים. מדוע רבקה מעדיפה אותו יותר? רבקה אוהבת את יעקב. לא בגלל מצבו. אלא בגלל שהנבואה אמרה לה שהוא עתיד להיות ישראל. נכון?
ויצחק לא ידע את הנבואה הזאת.
ודאי שלא. ודאי שהוא לא ידע את הנבואה הזאת. למדוע היא לא סיפרה? כי נאמר לה לא לספר. איך אני יודע שנאמר לה לא לספר? ויאמר השם, מה עם שם? לה. שני גויים בביתנך. מה זה לא? לא ולא לא.
אתה באמת מאמין שאפשר לספר משהו לאישה ולא לספר אותו לבעלה?
אם הנבואה אוסרת, כן. אם הנבואה אוסרת, כן. אז זה כמו שחזל דרשו. לנוכח אשתו ויעתר לו השם, לא ולא לא, אז כתוב, ויאמר השם לה, זה לא ולא לא. לכן היא ידעה שהיא לא יכולה לספר. נכון? כן.
כל למה
הוא רואה שיש פה טעות? איזה טעות יש לו? טעות לחשוב שיכול לפעול לבד, בלי המשפחה. אבל עצם הרעיון לחיות בגלות, זה רעיון שהוא לא עזב אותו.
למה?
בגלל שיוסף מעוניין בתיקון העולם, ולכן הוא אומר, כדי לתקן את העולם, צריך ללכת אל העולם. מי אמר לך את זה? זה יהודה אמר לך את זה. נכון? כן. בבקשה, דבר.
עצם הגלות זה יחידי, זה לא...
הגלות זה?
יחידי.
אתה צודק, הגלות זה יחידים, אבל יש צורת קיום בגלות שמשמרת משהו מן הכלל. זה החיים הקהילתיים. כן, זה מה שהמהר"ל מסביר בפרק שעכשיו אנחנו לומדים בנצח ישראל, שלמרות הפיזור של הגלות, אם הולכים לבית הכנסת ויש סולידריות בין היהודים, אז משהו מן המלכות נשאר. כן? ולכן כתוב, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, ומתפלל עם הציבור, מעלה, אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו פדעני לי ולבני מבין האומות. כן? מתפלל עם הציבור, כי זה אומר שיש עדיין משהו שמלכד את היהודים. כן.
אין מקום לכל לעם היהודי ישראל, אם הוא...
אז לפעמים בתוך הישיבה לרגע אחד מרגישים ישראל. יש רגעים כאלה של התרוממות רוח. הוא שואל, האם אם ראש הישיבה הוא יהודה, אז אולי בכל זאת עם ישראל נקרא ישראל גם בגלות? זה מה שהוא שואל. כן, אז אני אומר, זה נכון, אבל זה בבית המדרש. בחיים הממשיים זה לא ישראל. בואו
אמרנו שיוסף, זאת אומרת, יוסף מנסה לספח עליו את בנימין כדי להפריד את האחים בשבועים הקודמים ממנו, ואז הוא מבין שאם הוא לא עובד, שהוא לא יצא מכלל האומה וכולם ביחד, אז הוא מסיים. אבל אנחנו עדיין רואים את האפליה שהוא שולח אותו, דילמנו על הפסוקים האלה פשוט. הוא שולח את האחים לאבא, ליעקב, אז הוא אומר, זה
רשום
פה שכיבוש של בנימין, הוא עדיין מפלה את בנימין
משאר
האחים.
נכון. הוא מפלה את בנימין ומת שאר האחים, עכשיו זה לא כדי לבחון אותם. אלא זה בגלל שכולם מסכימים שבנימין הוא העיקר. גם הם רוצים שהוא ייתן חמש חליפות סמלות. מובן? כן.
בני ישראל, בצדנו ישראל נקראו בני ישראל, לא בני יעקב.
נכון.
בני הגלותי נשאר כישראל ולא כיעקב. לא,
נשאר בני ישראל.
ישראל, לא בני יעקב.
כן, כלומר כי הם שמו, כי הם ציפו, הם ציפו לחזרה לארץ ישראל, לכן קוראים להם בני ישראל. מי שפעם היו ישראל.
אז בכל הגלות בעצם שעם ישראל, כל הזמן, מתחילת הגלות הזו קוראים להם בני ישראל.
סליחה, אני מנסה להסביר לך, ונראה לי שאתה לא מקשיב. יש הבדל בין ישראל לבין בני ישראל. ברור?
אני לא
הבנתי
מה ההבדל בין ישראל לבין בני ישראל.
זה בכלל לא אותו דבר. זה בדיוק ההפך.
סליחה, הקונוטציה היא קונוטציה של ישראל מול יעקב. זה לא קונוטציה של בני ישראל.
ההפך. לא, ההפך. בני ישראל הם יעקב. כן, איך כתוב?
איך הרב לא שואל את זה?
לא אתה יבוש יעקב ולא אתה פניו יחברו. נכון? כלומר, או בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז. זאת אומרת, או כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. זאת אומרת שהאומה נקראה בשם יעקב, וזה כתוב במפורש פרשת ויחי, ויחי יעקב בארץ מצרים. ובני...
שם זה
חייר
הפרטים.
מה?
שם זה חייר הפרטים של יעקב.
מה פתאום? כי זה היה טריוויאלי. אם זה יעקב...
המספר הוא מספר שתותה של יעקב.
סליחה, אם יעקב, מדובר על יעקב הפרטי בלבד, אז התורה לא הייתה צריכה לציין את זה.
אבל היא נוקבת בשנותו גם.
לא, כי היה מספיק להגיד, והיו ימי יעקב 30 שנה, 7 שנים ו-4, 100 שנה ו-47 שנה.
כתוב,
ויהי
יעקב כך
מתחשב. רגע, סליחה, סליחה, סליחה. תסתכל עוד פעם פרשת ויחי. נראה שאנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אבל תסתכל. אם כוונת הכתוב הייתה רק לספר לנו כמה זמן חי יעקב בארץ מצרים, היינו מסתפקים בסוף של פסוק כ"ח. כן, מה כתוב בסוף בפסוק כ"ח של פרק מ"ז? ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומת שנה. אני לא צריך יותר מזה כדי לדעת כמה זמן הוא חי. ואם תגיד שבכל זאת זה מי שדיברנו עליו, אני לא צריך לחזור על המילה יעקב. היה פשוט מספיק לכתוב, ויהי שני חייו. למה כותב פעמיים יעקב? יעקב הראשון הוא יעקב הכללי, והשני זה יעקב הפרטי. ברור? עכשיו, הביטוי בני ישראל... בא להסביר, זה כמו שלמשל יש יישוב במדינת ישראל שקוראים לו בני דרום, נכון? בני דרום, למה? זה הוקם על ידי אנשים שגורשו מכפר דרום הראשונה, שקוראים להם בני דרום, נכון? או כמו שיש אלה שגורשו מעצמונה הראשונה שהייתה בחבל ימית, אז הם הקימו את בני עצמונה, או בני עצמון. כן, עכשיו הם גורשו פעם נוספת, אז יקראו לזה נכדי עצמון, כן? בני בנה, בני עצמון. עכשיו, אז אני אומר, בני ישראל, זה הכוונה, זה מי ששומר את הזיכרון שאביהם היה ישראל. כי גם שהיו בגלות, הם ציפו ליום שבו הם ישובו להיות ישראל. עכשיו, אתה רוצה מקור מפורש? אם זה אני לא מספיק, אני אגיד לך את הנציב מוולוז'ין. איך אני? הנציב מוולוז'ין. יש לו הערה קצרה בסוף ספר שמות. יש הפירוש העמיק דבר על החומש. אז יש דבר נפלא אצל המדפיסים לפני 100 שנה, שהרבה פעמים נשאר להם חצי עמוד. אז הם כותבים, כדי לא להשאיר את המקום ריק, להשלמת גיליון הדפוס, אני מוסיף איזשהו חידוש שכתבתי. אז הנציב מוולוז'ין, למזלנו, נשאר לו חצי עמוד שם בסוף ספר שמות, ואני אכתוב לך משהו על מגילת אסתר. אז בזכות זה יש לנו איזה חידוש נפלא, בגלל בעיות הדפוס, יש לנו חידוש נפלא של הנציב מוולוז'ין. הוא מסביר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. שואל הנציב, מי זה זרעם של היהודים?
גם יהודים.
גם יהודים. אז הפסוק חוזר על עצמו. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, אז זה ברור שכל הדורות שהיו יהודים, ימי הפורים האלה לא ישכחו. אז למה צריך להגיד, וזכרם לא יסוף מזרעם? מסביר הנציב, היהודים, בגלות נקראים יהודים. וזרעם יקרי ישראל. ככה אומר. ולכן היה מקום לחשוב שמכיוון שכל ההצלה של פורים זה הייתה הצלה בתוך הגלות. אז זה חג של גלות. אז כשנחזור להיות ישראל לא יהיה מקום לחג הפורים. לכן מחבר המגילה רואה לנכון להגיד לך וזכרם לא יסוף גם מזרעם של היהודים דהיינו ישראל. כך כותב הנציב. סימן שהוא הבין כמוני. שהביטוי בני ישראל איננו זהה לישראל. אתה איתי?
כל הזמן.
אוקיי, מאה.
כל הזמן.
בסדר, בסדר, אל תכעס עליי. כן.
אם
אפשר
לדברים, הראשון אמר, מה כמעט בני ישראל? אתה
חושב
מה זה ישראל
עצמו? ישראל זה ישראל שבגדלות.
בגדלות,
במצב של גדלות. מצב של גדלות, זה סתם מצב של גדלות, מצב של עצמאות מדינית וכדומה. לפעמים בתוך בית המדרש, אפילו בתוך הגלות, יש איזה רגעים שמשהו מן הגדלות הזאת מתנוצץ. ואז אנחנו נזכרים שאנחנו ישראל. אבל אנחנו שומרים את זה בסוד, בתוך כותלי בית המדרש, ולא מוצאים את זה החוצה. כמו שאמר מנדלסון, היה יהודי בביתך, ואדם בצאתך. אם אנחנו היינו צריכים לנסח את המשפט הזה, היינו מותר, היה ישראל בבית ויעקב בחוץ. כן.
הרב, מתי
יקרה
לנו פעם ראשונה יהודים?
מתי יקרה לנו לראשונה יהודים? זה באמת, זה שאלה מאוד מורכבת. למה? כי השם, מילה יהודים זה השם של בני שבט יהודה. הם נקראו יהודים תמיד. אבל אז הייתה לזה משמעות אחרת. אחר כך, בימי ממלכת יהודה, הייתה לזה משמעות שנייה, של מי שתחת שלטונו של מלך יהודה, גם אם הוא לא משבט יהודה. אחר כך, כשבוטלה מלכות יהודה, אז בני ממלכת יהודה שהתפזרו בין האומות, נקראו יהודים. כבני קהילה גולה, ועם הזמן, זה קיבל משמעות רביעית של בני הדת היהודית. בסדר? לכן זה מסובך. אגב, מעניין, כל מקום בספר שמות, בפרשיות שמות וערה, שכתוב אומר בני ישראל, אונקלוס מתרגם יהודאי. הוא לא מתרגם בני ישראל, למרות שהמילה הזאת קיימת אצלו. אני רוצה להסביר, בני ישראל זה היהודים. כלומר יעקב.
אז מה אתה
יודע,
יהודי או ישראלי? יש שאלה
כזאת היום. היום, כן.
זה באותם
אני חושב שזה בנוי על טעות. כן? כלומר, היום כל הוויכוח במדינת ישראל, אם אנחנו יהודים או ישראלים, זה האמת היא שהיא לא זה ולא זה. אנחנו לא ישראלים ולא יהודים. אנחנו ישראלים ממוצא יהודי. בבקשה.
מאוד נתן את ההסבר בקשר ליהודים, אבל לכאורה, מהרגע שזה לא עשר את השבטים, מה שנשאר זה בעצם יהודה וקצת רובי.
מה היום?
במקור.
מה?
ברגע שגלו עשרת השבטים, איזה שבטים גלו? יהודה לא גלה בשבטים.
נכון.
זאת שאר השבטים גלו, מה נשאר לנו ביד? נשאר לנו רק יהודה.
ובנימין?
כן.
ושבט לוי?
שהם
הסתכלו בכלל. וקצת אחרים, כן, מכל השבטים שנשארו.
זאת אומרת, לכאורה...
כלומר, יש דומיננטיות של שבט יהודה. זאת אומרת, אנחנו היום...
אתה
צודק. זאת אומרת, היום אנחנו עם דומיננטיות של שבט יהודה, אבל לא לגמרי. ומכיוון שחסר לנו היסוד של בית אפרים, לכן היהודים עצמם החליטו להתחלק שוב כביכול לשני שבטים, קוראים לזה דתיים וחילונים. כן, ככה מסביר הרב במספד ירושלים, שדתיים והחילונים זה חזרה על הדגם של אפרים ויהודה.
שהוא דגם שלילי ביסודו?
לא, הוא דגם הכרחי. אי אפשר לאומה בלי ראש וגוף. מי שעושה את הצוואר, שמחבר בין שניהם, זה בנימין. ובנימין בכה על צווארה. כן. זה פסוק שדילגנו.
הרב קוק רשם לפני...
אתה מתכוון שהוא כתב.
כן, הוא כתב. אני יודע מה סגור על הכתב הרב שם, אבל...
טוב, בסדר, אנחנו נמשיך את הדיון.
הוא כתב גם... כל פעם זה משנה, פעם זה חילונים ודתיים, פעם זה חרדים וחופשיים. כל פעם זה משתנה בתור הדבר.
לא, זה עניין של מינוח. פעם לא היו אומרים דתי וחילוני, היו אומרים חרדי וחופשי. זה מה שהיו אומרים. אז מה? זה עניין של מינוח. השפה העברית גם כן עוברת שינוי. כן. פעם היו אומרים מסורתי. לא היו אומרים דתי, היו אומרים מסורתי. כן. יש כל מיני ביטויים, כן. אז איפה אנחנו? מה? ממבב ג' נכון. ויומר, לא, פסוק ב' קודם כל, ויומר יעקב יעקב, ויומר הנני, זאת אומרת, אני מוכן להיות יעקב. לא, זה בסוף פסוק ב', כן, ממבב ב'. ויומר אלוהים לישראל מאות הלילה, ויומר יעקב יעקב, ויומר הנני. ויומר, אנוכי האל אלוהי אביך. כלומר, מדווקא אביך זה יצחק. ולמרות שאני אלוהי יצחק, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי העלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. שאלה קטנה, איך הקדוש ברוך הוא העלה את יעקב?
על אלונקה.
מת, זה נקרא אני מעלה אותך?
לא, את יעקב זה הזרע.
יפה, זה מוכיח שיעקב זה האומה. ברור? זה לא, אתה אישית, אתה תמות. למה? ויוסף ישית ידו על עיניך. כלומר, כשאתה תמות, הוא יסגור לך את העיניים. אבל אנוכי הלכה גם עלו, זה כוונה האומה בכללה. לגוי גדול השמחה שם, אתה תהפוך לאומה שם. כן.
אנוכי אלוהי יצחק,
הרב
אמר
באחד
מהשיעורים
שלו. אגב, שנייה, אני רוצה להסביר גם את המילה גדול. המילה גדול, פירושה, נבדל. כן, כתוב, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, וישם לגוי גדול. מה אומרים חז"ל על גוי גדול? מה? כן, ויגור שם עם תה מעט, וישם לגוי גדול, עצום ורב. מה אומרים חז"ל, מה זה לגוי גדול? שהיו ישראל מצוינים שם. זאת אומרת, אל תירא מרדה מצרימה, כי אתה תהיה גוי גדול. זאת אומרת, מצוין, זאת אומרת, נבדל מהם. בוודאי, מה פירוש מצוין? שיש עליו ציון. כן. יש משמעות אחרת למילה מצוין, שהם היו מצוינים, כיוון שהם היו ציונים, אבל שם. כן, מה אני רוצה להגיד?
פה ראשון הנוכל לא יביך.
כן.
הרב אחד מהשיעורים שלו הסביר שבעצם אברהם יצחק ויעקב, כל אחד עבד את אלוהים אחר והבין אותו בכלל אחרת.
וואי, לא, הם עבדו את אותו אלוהה וראו אותו אחרת. כן.
עכשיו, לקרוא, כשהקדוש ברוך הוא מזדהה ואומר לו, אנוכי אלוהי אביך.
כן.
ולא האלוהים שלך.
נכון. זאת אומרת, אני כאלוהי אביך מסכים לזה שתרד. כלומר, הרי אי אפשר לצאת לגלות בלי שאלוהי יצחק יהיה איתך.
אז אני אלוהיך ואלוהיך,
ואומר... לא, אלוהיך זה פשיטה. אבל אני עכשיו באתי להגיד לך שאלוהי אביך יורד עמך מצרים. כי אם זה רק אלוהי יעקב שיורד למצרים, זה יהיה נורא. כן? כי זה יעשה לו כמו שלבן עשה, שביקש לעקור את הכל. כדי שלא יעקר הכל, צריך שאלוהי יצחק ירד איתו. נכון? כן. בבקשה. הנה לי הכוונה שאני מה שאתה אמרת שאני. כלומר, אמרת שאני יעקב, אז הנה לי.
אנחנו רואים את זה הרבה בנבואה.
לא, לא רואים את זה הרבה, רואים את זה מעט. למשל, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, ויאמר לו, אייכה, הוא לא עונה, הנה לי. נכון? זה לוקח עד אברהם כדי שמישהו סוף סוף יענה. ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני. סוף סוף התשובה לשאלה שנשאלה לאדם הראשון ניתנה. לוקח זמן. כן, מה אתה אומר?
זה אולי קצת מוסר את השאלה. אני רואה את זה כדבר טכני, את השאלות, את השמות שיעקב ולוט, ישראל, כן?
כן.
באופן השקפתי, מה אני מרוויח מזה או מה אני יוצא?
אתה מרוויח מזה שיש קיום נצחי לעם ישראל. כי אם היינו תמיד רק ישראל, לא היינו מחזיקים מעמד בזמני גלות. ואם היינו רק יעקב, לא היינו יוצאים מן הגלות. היינו נבלעים שם. זה שיש לגיטימציה לקיום כפול, פעם כך, פעם כך. פעם אומה, פעם דת.
דת זה...
זה היה בגלות, כן. בבקשה, דבר, שי. אמור. כן. ישמור את החוכמה שלך, זה כוונה. עיניך זה חוכמה. ישמור את החוכמה שלך. כן, יבסס את החוכמה. ישים שון תשתית. כן. היה עוד מישהו רצה לשאול? כן.
זה מוזר, לא? שיוסף שומר חוכמה
ביהודה? כי הוא משמר אותה, זה הכוונה. זה בדיוק העניין. של הגלות, אנחנו שומרים בקופסאות שימורים את מה שאנחנו עתידים להיות. כלומר, יש מה שקרה בגלות שתדלן. יש יהודי שמשתדל עבור הקהילה. כן.
זה הצידה.
כן.
מופיע, כשיעקב הולך לבית עולמו, אז מופיע, ויגמר יעקב, הלכה ליעקב לטוב את בניו, ויגמר להספר. ואז, והכנתו הרופאים את ישראל.
נכון.
נו, אז מה, זה עדיין לא גאולה השלמה.
זה כדי לקבור אותו בארץ, שכנתו אותו, נכון?
כן.
אכן נקרא ישראל.
אבל הוא לא, הוא נקבר שם, עדיין העם
ישראל. איפה הוא נקבר שם? לא פתאום, נקבר בארץ ישראל.
הוא נקבר בארץ ישראל, במערת המכפלה.
נכון.
אבל עדיין עם ישראל בגלות.
נכון, אבל הוא עצמו ישראל. זאת אומרת, חונטים אותו כדי לשמר אותו. זה כמו שאני מסביר. שבתוך הגלות יש ידיעה סודית על הקיום הלאומי. ממשיכים להיות אומה. כן. פסוק. כן. כן. לא, זה שתי משמעויות שונות. כן. ישית ידו על עיניך, הכוונה שהוא יסגור לו את העיניים כשהוא ימות. זה מה שכתוב, כן? רשי אומר את זה, אני חושב, לא? מה כתוב ברשי? הוא שאל מה פירוש הביטוי הזה. זאת אומרת, לא, זה לא כתוב ברשי, אבל לא משנה. זה אומר שיש פה, שיעקב הפרטי ימות במצרים. שלא יצפה שהוא ישית יעלה. פסוק ה. כן.
יש עניין
בעדות
לסגור
עיניים למישהו שמת? כן. פסוק ה. ויקום יעקב מבאר שבע, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם, ואת אפם ואת נשיהם, בעגלות אשר שלח פרעה, לשאת אותו, ויקחו את מקניהם, ואת רכושם אשר רכשו, אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו איתו, בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו וכל זרעו, הביא איתו מצרימה. מה חסר פה? מה הוא לא הביא?
את האלוקים לכאורה.
אנשים.
אנשים?
כן, כשאברהם יוצא מעיר כסדים, הוא לוקח, כן, בני אדם. כן, כלומר, חוץ מהמשפחה, אני מקווה. כשאברהם יוצא מעיר כסדים, גם מחרן, יותר נכון, הוא לוקח איתו גם את הנפש אשר עשו, את רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן. כן, יעקב...
חברו ביחד האנשים, הוא חלק מהעם.
זה לא כתוב. זה יכול להיות, אבל זה לא כתוב. הייתי מצפה שיהיה כתוב שהוא לוקח איתו גם אנשים איתו, נכון?
הוא לא התעסק בעקבור...
מי אמר שהוא לא התעסק? ועוד איך שהוא התעסק? בוודאי, מה זה כל אנשי שכם שאיתו? ודאי זה קירוב. אסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, הוא אומר להם, נכון? לא, אחרי שהוא הרג את הזכרים, הוא לקח את כל טפם ואת נשיהם, נכון? כלומר, יש לו עכשיו גברים ונשים שנמצאים איתו בביתו. אחרי שהוא הרג את הזכרים הלוחמים, את הנשים ואת הטף, הוא לקח איתו. אז יש ליעקב קבוצת אנשים גדולה שנמצאת איתו. נכון? ולא עוד, אלא לפני שהוא עולה לבית אל, הוא אומר, אסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, אז הוא כן עוסק בקירוב ליבם לקדוש ברוך הוא, נכון? מה?
לא, כן, זה לא נגיד.
והיו לו עבדים מושפחות, נכון? ואת מי הוא שלח לעשיו? נכון? נכון, אבל גם עבדים מושפחות, כתוב מפורש, והיה לי שור וחמור, צון ועבד ושפחה, נכון? והיה לו צון רבות ועבדים מושפחות. נכון? כתוב ביעקב. זאת אומרת, יש קבוצת אנשים שלכאורה אמורה להיות איתו. ואנחנו שואלים את עצמנו, האם הוא הוריד את הקבוצה הזאת למצרים או לא?
שמה, שיורתון לגלות שיגב אותם איתו?
בכל מקום שהוא הולך, לכאורה, אז הוא ייקח איתו. אני אקרא יותר מזה. מבחינת הפשט סביר שהוא כן לקח אותם איתו.
אז לא נקרא יעקב.
מה?
מבחינת יעקב הוא הוריד את אלה.
לא כתוב, לגבי אברהם כן כתוב, זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול. כשאברהם יוצא מארם לארץ ישראל, כתוב שהוא לוקח איתו אנשים, כשיעקב יוצא למצרים, לא כתוב שהוא לוקח אנשים. רגע, העובדה הזאת היא עובדה או לא? זהו, זה מה שחשוב לי. כלומר, פה אני רואה שהכתוב מסיבות כלשהן, לא מציין את העובדה שהוא לקח איתו אנשים. לא, אני אומר שסביר לומר, על פי ההיגיון היה מתבקש שהוא ייקח. כן, מי יראה לו את הצאן? רק הבנים? כן, מה אתה אומר?
האם יש לו אחריות לקחת את האנשים האלה?
לכאורה יש לו כן אחריות.
והאם הוא יכול לשחרר אותם סתם?
לשחרר בשביל מה? אתה קירבת אותם לשכינה, עכשיו אתה רוצה לשחרר אותם?
כן. בשביל לא להוציא אותם לגלות? לא יודע. אבל האם הוא יכול להשאיר אותם? האם הוא בעצם חייב לקחת אותם?
אני לא יודע. אני לא יודע. אני רק אומר שיש פה התחלה של איזה בעיה.
צירוף...
מה?
הם מנויים בבני המשיבים?
לא, הם לא בשיבים. השיבים זה כל זרום. אני שואל, אבל למה לא צוין? הרי כתוב שאת הבהמות כתוב שהוא לוקח, נכון? את הבהמות. אז למה לא כתוב על האנשים שהוא לוקח, שרואים את הבהמות שלו?
ברור שהם לא יחזיקו מעמד בגלות.
אז אתה אומר...
כתוב בהמות, זאת אומרת, מי שרואה את הבהמות.
אז למה באברהם כתוב? בכל זאת אלה שרואים איתו.
ילב שאסור בחרה, זה יותר
קרוב אליו. אז רגע, רגע, סליחה. אתה מנסה כאן להגיד שאין משמעות למה שכתוב. ואני טוען שאם התורה מדגישה דבר אחד, מקום אחד, והיא לא מדגישה אותו מקום אחר, יש לזה משמעות. בסדר?
לאותם אנשים אין אפשרות להתקיים בגלות כאיזושהי
יחידה. אז זאת אומרת שקשה לנו בגלות לקחת אחריות על אנשים נוספים. קשה לנו בגלות לקחת אחריות על אנשים נוספים. כן, יש דבר מעניין בהלכה, המושג של גר תושב, מכירים? גר תושב. מה זה גר תושב? זה גוי שרוצה לחיות איתנו. אז יש תנאים, אפשר, הוא יכול לחיות איתנו. ההלכה אומרת, אין גר תושב נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג. נכון? מה?
ויובל נוהג כשעם ישראל בארצו.
ומתי יובל נוהג? שכל עם ישראל בארצו. מה זה אומר? אתה... מה ההבדל? מה ההבדל? אני שואל לך מה ההבדל בין כל לבין רוב. לפי ההלכה, רוב זה כל. עכשיו... אז אני רוצה להבין, מה הקשר בין היובל לבין זה שיש גר תושב? מה זה קשור לעניין? בן אדם רוצה לחיות בין היהודים. מה אכפת לנו שהיובל נוהג או לא היובל נוהג? פשוט, כשהיובל נוהג, אתה בעוצמה. אז אתה יכול לקלוט בתוכך אלמנטים נוספים. מתי היובל נוהג? נכון.
מה זה רוב עם ישראל?
מה זה משנה עכשיו? רגע, אל תסיים לנושא. כשרוב עם ישראל פה, אז זה סימן שאנחנו בעוצמה, לא?
לא, אלף יהודים בישראל רוב עם ישראל פה, אתה אמרת.
או אלף יהודים בישראל? לא, זה נקרא בארץ ישראל. כן? אלף יהודים בארץ ישראל זה נקרא כל האומה. אבל זה לא כל היהודים. לא. תלוי לאיזה עניין. בסדר. אז זאת אומרת, בענייני היובל, כשכל האומה נמצאת כאן, או רוב האומה נמצאת כאן, אז זה סימן שעם ישראל חזק. עם ישראל חזק, אין לו בעיה, עד רבה. יש לו איזה ייעוד כזה, להוסיף אליו את הגרים התושבים. כשעם ישראל לא במצב כזה, אז הוא לא יכול לקחת אחריות.
היום היובל נוהג?
היום היובל, האם הוא נוהג? זאת שאלה גדולה. הרבנים עוד לא החליטו שהוא נוהג, אז נגיד בינתיים הוא לא נוהג. אבל יש מקום להתלבט בדבר. כי היום אנחנו במצב שכבר הגלות הפכה להיות מיעוט.
צריך לגרש את
הערבים? כל זמן שאני יובל לא נוהג, זה מסיבות אחרות. כן, בלי קשר לזה. כן, אבל זה נושא, לא, זה בעצם יש פה מקום לדון. כן, מה אתה אומר?
אתה תרץ ככה ש... גם הזמן... כמה זמן עבר מאז שהם
לקחו
על עצמם
את האנשים והטפים
של
טפם
והבהמות של שכם עד עכשיו?
איזה 30 שנה
עבור? 30 שנה. אז זה דור שלם. יש מצב שכבר התחתנו
ו... יכול להיות, אבל מן הסתם לא עם כולם.
האם זה כולל בתוך נשיהם וטפים?
אני שואל שאלה אחרת. האם אתה שמת לב שבספר יהושע מסופר שעם ישראל כבש את כל ארץ ישראל, את כל ארץ כנען, יש מקום אחד שלא סופר שכבשו? וזה העיר שכם. מגיעים להגריזים והריבל, עושים שם 60 ריבו, אלה על ההר הזה, אלה על ההר הזה, מעמד ברית, משהו, חבל על הזמן. אבל ליד הרגיזים והרעבל יש עיר, קוראים לה שכם. ולא כתוב שהיא נכבשה. ולא כתוב, ועוד איך שהייתה קיימת. ולא כתוב שמלך שכם בכלל הוא בין ההרוגים שם של, מלכי כנען.
למה לא?
אני אקרא למה. כי לא היה צריך לכבוש את שכם. אתה יודע למה לא היה צריך לכבוש?
למה?
לא היו יהודים.
נפשו אותם כבר.
לא.
למרות
שהיינו במצרים, הם נשארו נאמנים לנו, בארץ. ולכן, כשבאנו, קיבלו אותנו בזרועות פתוחות.
הם נאמנים או פחדו עדיין?
מה?
פחדו עדיין.
לא, הם היו חבר'ה שלנו.
קראו אותו אנשים אבל.
זה הצאצאים שלהם. בסדר.
אז הרב טוען בעצם שהם לא לשכם.
צריך להגיד, בית יעקב. כשיש איתו כל האנשי שכם וכו' וכו'. הם הופכים להיות חלק מבית יעקב.
רגשית קשה להבין.
לא, מה רגשית קשה להבין? בגלל שהם הרגו להם את ה... מה פתאום?
זה חלק מהעם הגרמני.
לא, אתה בכלל לא בעניינים. אתה בכלל לא בעניינים. צריך להבין, לא, צריך להבין איך דברים התנהלו בימי קדם. ברגע שאדם שחטו לו את כל האומה שלו, והוא מצטרף כעבד אל האומה החדשה, הוא הופך להיות חלק ממנה, הוא בן בית בה. לא, הם הבינו שהרי אבותיהם חטאו בזה שהם שיתפו פעולה בעל אונס של דינה.
עכשיו,
כן, עכשיו עושים להם טובה, תצטרפו לבית ישראל. זה נפלא. הרי זה מה ש... ראה, איך אתה מבין את הפסוק? ויאמר יעקב לאשר על ביתו, אסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם. ונקומה, הוא מדבר עם האנשים של שכם שהוא לקח עכשיו איתו. הוא אומר, ונקומה, ונעלה בית אל. כן? ועשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי. זאת אומרת שרואים שיש הצטרפות נפשית אליו. כן, מה אתה אומר?
יש גם רעיון נוספת, משת היא פתוח, שלכאורה גם שם,
היא בכתה, היא בוכה.
היא רוצה לעזוב או לא לעזוב.
נכון.
אם היא עוזרת נכנסת לגמרי, אם לא, אז משחררים.
נכון. או ש... לא בדיוק, משחררים, אבל לא שדה, אבל... כן, יש את היפת תואר במלחמה. כן? אז היא בוכה את אביה ואת אמה ירח ימין, ואחרי זה הופכת להיות אשתו. מה?
האם זה בעצם מתאים גם את מה שהאחים אמרו לשכם וחמור, שאז אנחנו נתחתן עם הבנות שלכם?
אכן כן, אכן כן. זה יתקיים בסוף.
אז עכשיו אני תמיד שראיתי את זה כשקר, אז עכשיו אני רואה
שזה תאים מה שקורה. זאת האמת. כן, זאת אומרת...
נשארו אותם שם.
כן. עכשיו, השאלה היא, למה אני כל כך מדבר על זה? זה פרט לא חשוב. אני רוצה להסביר פה... יש נקודה שמתחילה להתברר מרגע שישראל יורדים לגלות ויוצאים משם, שאלת הערב רב. כלומר, הצירוף של קבוצה מאומות העולם להיסטוריה שלנו. זה טוב, זה לא טוב, אולי לשם זה ירדנו. זה נושא שמתחיל להתברר בפסוקים האלה. שלום.